מסכת יומא דף כ"ו במשנה. אומרת המשנה, הפיס השלישי, ההגרלה השלישית שהיו עושים במקדש, חדשים לקטורת, בואו ואפיסו. מי שלא זכה להקטיר את הקטורת מימיו, כן, שהוא חדש, היו מכריזים ואומרים לו, בואו ואפיסו. בואו ותעשו הגרלה מי זכה. והרביעי, הפיס הרביעי, הגרלה הרביעית שהיו עושים במקדש, חדשים עם ישנים. גם אותם חדשים שלא עשו את העבודה. עם הישנים שכבר עשו אותה, מה מגרילים? מי מעלה איברים מן הכבש למזבח? מי זוכה לקחת את האיברים מהכבש ולהביא אותו למזבח? עד כאן המשנה. גמרא, תנא, שנה החכם בירושלמי יומא פרק ב' הלכה ג', מעולם לא שנה אדם בא בקטורת, לא חזר כהן לעשות פעמיים קטורת. שואלת הגמרא, מה הטעמה? מה הטעם שלא חזר באדם? אמר רבי חנינה, מפני שמעשרת. לכן, כיוון שהיא עושה את האדם העשיר, אז לא היו מניחים אותו לעשות פעם נוספת. כולם רצו לזכות, להתעשר. אמר לה, אומר לו רב פפא לאביי, מה הייתה, מה, אומר, מה אתה, איפה למדו את זה שהקטורת מאשרת? אילה מה מישהו מדכתיב ישימו כתורה בהפך, אם לומר, משום שכתוב בפסוק בדברים למד ג' י' ישימו כתורה בהפך וחליל על מזבחך, וכתיב בתרי, וכתוב אחריו בפסוק ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. אתה רואה שבאותו פסוק מתברך אדם ופועל ידיו תרצה על ידי שהוא מביא כתורה בהפך. אם זה הראיה, יאחי, אם ככה עולה נמי, אז העולה גם נאמר שהיא מעשירה את מי שמביא את העולה. הכתיב, הרי כתוב, וחליל על מזבחך. מה עולה כליל? זה קורבן העולה. אמר לי, אז הוא אומר לו, בכל זאת יש הבדל ביניהם. השכיחה, זה הקרבת העולה, היא דבר שמצוי, והעלה שכיחה, וזה הקטורת, היא לא שכיחה. אז מסתבר לו מה שכאשר כתוב עושר, זה דווקא בדבר שהוא לא שכיח, שאם לא כן, אז יוצא שכולם יהיו עשירים. אם כל מי שיקריב עולה יתעשר, אז בעצם כולם יהיו עשירים. אמר רבה, למה שכחה צובה מרבנן דמורה, אלא דעתם משבט לוי או משבט יששכר? אתה לא מוצא תלמיד חכם שמורה הוראות בישראל, אלא שהוא בא או משבט לוי או משבט יששכר. מה ראיות? לוי, דכתיב שכתוב, יורו משפטך ליעקב ותורתך לישראל. יששכר, שכתוב, ובני יששכר יודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעלה, מה יעשה בישראל. זה כתוב בדברי הימים א', פרק ב', פסוק למד ב'. שואלת הגמרא, ואמה יהודה נמי, ואמור שגם יהודה יש בו מורה הוראה, דכתיב שכתוב בתהילים סמך פסוק ת' יהודה מחוקקי. אז רואה שגם יהודה מורה חוק. עונה הגמרא, עסוקה שמעתה אליבא דהלכתא קמינא, אומר להעלות שמועה על פי ההלכה אני אומר, כולם חכמים, אבל להורות כדת וכהלכה הם רק זוכים. ממשיכה הגמרא בעניין הפייסים, אמר רבי יוחנן, אין מפייסין על תמיד של בן ארבעים, לא עושים פייס בשחיטת קורבן תמיד של בן ארבעים לבדו, אלא הכהן שזכה בו בשחרית זוכה בו ערבית. אותו איש שזכה בעבודה בשחרית הוא גם, אותו כהן זוכה גם של בן ארבעים. זאת אומרת, עושים פייס אחד על תמיד של שחר ותמיד של ערבית. מיטיבי מקשים ממה שלמדנו, כשם שמפייסים שחרית כך מפייסים בין הערביים. למדנו מפורש שכמו שעושים פייס על קורבן התמיד של שחר, כך עושים פייס על קורבן התמיד של בין הערביים. בין הערביים, אתה רואה שעושים שתי פייסות ולא פייס אחד. עונה גמרא, קיטניה היא כאשר נשנתה הברייתא הזאת בקטורת. דווקא לגבי הקטורת, כיוון שלא הייתה מציאות שאדם חזר פעם נוספת להקטיר את הקטורת, לכן עושים פייס בשחרית ופייס בין הערביים. שואלת הגמרא, והתניא והרי שנויה ברייתא, כשם שמפייסין לו שחרית כך מפייסין לו ערבית. אתה רואה שלקורבן התמיד יש לנו שתי פייסות, לא מדובר על הקטורת, קטורת זה נקבה, וקורבן תמיד זה זכר. אז אומרים מפייסין לא, הכוונה היא לקורבן התמיד. עונה הגמרא, אמא אמור ותתקן את המילה לא לא בבב אלא לה. אז כמו שעושים בקטורת של השחר, כך עושים בקטורת של בין הערביים. ממשיכה הגמרא ושואלת, והתניא והרי שנויה ברייתא, כשם שמפייסין לא שחרית כך מפייסין לא ערבית, וכשם שמפייסין לה שחרית כך מפייסין לה ערבית. אז אתה רואה שיש פייסות לתמיד ויש פייסות לקטורת, פעם בלשון זכר ופעם בלשון נקבה. אמר רב שמואל ברב יצחק, אחה בשבת עסקינן, כאן אנחנו עוסקים ביום השבת. הועילו משמרות מתחדשות. ומשמר שעבד שחרית הוא לא עובד בין הערביים, לכן מתחלפות המשמרות. שואלת הגמרא, ולמה דסליקא דעתין מעיקר הנפיש שהוא להו פייסות, ולמה שעלה בדעתנו מהתחלה לומר, אם כן רבו להם הפייסות. אמרנו שיש ארבע פייסות, פה רואים שיש יותר, הרי אמרנו שמפייסים בין הערביים, אז יש יותר מארבע פייסות. עונה גמרא, מייתי כולהו מצפתו, לבוא כולם בבוקר הם באים, ושם מפייסים מי יזכה לשל שחרית ומי לשל בין הערביים. זכה בשחרית זכה, זה שזכה בהקרבה של קורבן התמיד של שחר זכה, וזכה בערבית זכה, ומי שזכה בשל בין הערביים הוא זכה. זאת אומרת, היו עושים פייס גם לעבודת הלילה, לא רק לעבודת הבוקר. למד במשנה הרביעי, הפייס הרביעי חדשים עם ישנים וכולי, שעושים הגרלה מי מעלה את האיברים מהכבש למזבח. אומרת על זה הגמרא, מתניתין, אם כן המשנה שלנו, דלה כרבי אליעזר בן יעקב, ולא כשיטתו. דתנן, למדנו במשנה במסכת תמיד למד בית עמוד בית, רבי אליעזר בן יעקב אומר, המעלה איברים לכבש, הוא מעלה אותה למזבח. אותו אחד, אותו איש, שזכה בו להוליכו לכבש, חוזר ומעלה ולאחר זמן למזבח. וכשהיו מוליכים אותו, מניחין אותו מחציו של כבש למטה, כדי שלא יצטרך להוליכו כל הכבש, והולך ועולה בכבש. וכשמגיע למקום שהאיברים שם, לוקח אותם. שואלת הגמרא, במה יקרא בפלגי? במה הם חולקים? מהי נקודת המחלוקת ביניהם? עונה הגמרא, מר סבר, החכם הזה, התנא במשנה שלנו, סובר לקיים את הפסוק ברוב עם הדרת מלך, מה שכתוב במשלי י' ד' כ"ח, כן, שיהיה הרבה כהנים שמעלים אותו לכבש, לאחר מכן מעלים אותו גם במזבח. ומר סבר, והחכם הזה, רבי אליעזר בן יעקב סובר, מקום שכינה לבאור אחר, מקום שכינה זה לא דרך ארץ. כן, להראות כאילו שיש להם תרחה בדבר הזה. אמר רבה, לא רבי אליעזר בן יעקב איתלד רבי יהודה, ולא רבי יהודה איתלד רבי אליעזר בן יעקב. זאת אומרת, לא רבי אליעזר מקבל את שיטתו של רבי יהודה, שאמר לו היה פייס למחתה, ונותן רבי אליעזר בן יעקב פייס למחתה, במקום הפייס להוליך את האיברים מהכבש למזבח. וגם לא רבי יהודה גם לא מקבל את שיטת רבי אליעזר בן יעקב, שאם כן, ואם כן, בצרו להו פייסות, שאם כן, חסרים להם הפייסות. אמרנו שיש ארבע פייסות, ולפי החשבון הזה יש רק שלוש. לכן חייבים לומר, שעל פי שיטת רבי אליעזר בן יעקב, היה גם פייס למחתה ופייס לקטורת. ולרבי יהודה היה פייס שמעלים את האיברים מהכבש למזבח. ודמה, ואם אשכחה תנא דתנא חמש, ואם אתה מוצא תנא ששונה שיש חמש פייסות ולא ארבע פייסות, כמו שאמרנו קודם, ההוא דלה כרבי אליעזר בן יעקב ודלה כרבי יהודה. אז אומר אותו התנא הזה, מה הוא בעצם, מה שיטתו? לא כמו רבי אליעזר בן יעקב ולא כמו רבי יהודה, שמחשיב פייס למחתה, אז זה לא כמו רבי יהודה, והפייס שמוליכים מהכבש למזבח, אז זה לא כמו רבי אליעזר בן יעקב. משנה חדשה. תמיד קרב בתשעה. קורבן התמיד, משעת הולכת איברים ואילך, מקריבים אותו תשעה כהנים. ויש לפעמים בעשרה, מוליכים אותו עשרה כהנים, ופעמים באחד עשר, פעמים בשני מעשר, לא פחות מתשעה ולא יותר משני מעשר. מסבירה הגמרא, כיצד? עצמו, כמונה קורבן התמיד, שבכל יום, בתשעה, תשעה כהנים, חמישה כהנים לאיברים, כהן אחד לקרביים, אחד לסולת, ואחד לחביתין, ואחד ליין. בחג, בחג הסוכות, שצריכים שני נסחים, אחד של יין ואחד של מים, אז ביד אחד, סלוחית של מים, הרי כמה עשרה? יש עוד כהן אחד נוסף, סך הכל עשרה כהנים. בין הארבעים, בין הארבעים שבכל יום, באחד עשר, 11 כהנים. למה? שניים בידם, שני גזרי העצים, להוסיף על עצה מערכה, להרבות אותם, אז הרי הוספת עוד שניים. הוא עצמו בתשעה, זה פירוט של הכהנים. ושניים בידם, שני גזרי העצים, בשבת, באחד עשר. איך בשבת באחד עשר? הוא עצמו בתשעה, שניים בידם, שני בזיחי לבונה של לחם הפנים, שמקריבים אותם ביום השבת, ובשבת שבתוך החג, כהן נוסף, ביד אחד, סלוחית של מים, בסך הכל, 12 כהנים. עד כאן המשנה. גמרא. אמר רבי אבא, ואיתמה ויש אומרים שאמר את זה רמי בר חמה, ואיתמה ויש אומרים שאמר את זה רבי יוחנן. אין מנסחין מים בחג אלא בתמיד של שחר. שמקריבים את קורבן התמיד של שחר, אז מנסחים בסוכות מים בחג, אבל לא בין הארבעים. ממאי? ממה אתה לומד את זה? וזה קטנה, מזה שלמדנו פה במשנה ובשבת שבתוך אחד, ביד אחד סלוחית של מים. ובסך הכל יש 12 כהנים. מפה אתה לומד ששאר ימות החג לא מצאנו שיהיה 12 כהנים. ואם אתה אומר שגם בין הארבעים מנסחים מים בחול של כל ימות החג, אז יוצא שיש לנו 12 בין הארבעים. עצמו תמיד מקריבים אותו 9, 2 שבידם 2 גזירי עצים, ואחד בידו סלוחית של מים. אז זה מה שאומרת להם, ויסל גדעתך, ואם יעלה על דעתך לומר בתמיד של בין הארבעים מנסחים, גם כן מנסחים מים, אם כן בחול נמי משכחת לה, בחול גם אתה מוצא מציאות שיש 12 כהנים, 9 לקורבן התמיד, 2 לגזרי העצים ואחד למים. אמר רב אשי, אף ענה נמית תננה. אומר, גם אנחנו למדנו ככה, שזה היה בשחר ולא בין הארבעים. מאיפה למדנו את זה? למדנו את זה במשנה, בסוכה. שמה ולמנסך, אומר לו, הגבה ידיך. זה שמנסך את המים, אומר לו, תרים, תגבה את הידיים שלך, ונראה שתערה, תשפוך את הצלוחית לתוך ספל של כסף שעל המזבח, שיש בו חור כמין חותם דק, שהיין מקלח ויוצא בו, וזה הניסוך. למה אומר לו הגבה ידיך? שפעם אחת ניסך על גבי רגליו. זאת אומרת, פעם אחת היה צדוק אחד, שהוא לא הראה את הצלוחית לתוך הספל, ושפך את המים על רגליו. הוא לא מודה, בגלל שצדוקי לא מודה בניסוך המים. וגמרו כל העם באתרוגיהם. כן? אז מה זה גמרו כל העם באתרוגיהם? מתי יש להם מציאות של האתרוגים? ניסוך המים הוא בשעת נטילת הלולב, שאז יש את האתרוגים. מה, ומתי זה? בבוקר, לא בין הארבעים. מוכיחה הגמרא שמה מנה, באמת למדנו מכאן שמדובר רק על שחרית ולא על קורבן התמיד של בין הארבעים. ממשיכה הגמרא, תניא שנויה בירושלמי, יומא פרק ב' הלכה ב', רבי שמעון בר יוחאי אומר, מניין לתמיד של בין הארבעים שטעון שני גזרי העצים בשני כהנים? צריכים להביא שני גזרי העצים על ידי שני כהנים, שנאמר כתוב לגבי העולה, וערכו העצים. כתוב בפסוק, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו העצים על האש. אם אינו עניין לתמיד של שחר, דכתיב שהרי כתוב בו, הוא בער עליה הכהן העצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה, וקריב עליה חלביה של עמים. אם כן תנהו, תלמד אותו עניין לתמיד של בן הארבעים. שגם לפני שמביאים אותו, צריכים להביא עצים נוספים. שואלת הגמרא, ואמא ואמור, אידי ואידי בתמיד של שחר. אולי זה וזה מדובר על התמיד של שחר, ולא של בין הארבעים. ואמר רחמנה ואמרה התורה, עבד ועדר עבד, תעשה ותחזור ותעשה. תערוך את העצים, ושוב תערוך את העצים. כהן אחד יסדר שני גזרים בבוקר, שכתוב בבאר עליה הכהן, נעשה שניים, שוב יביאו שני כהנים לעשות שני גזריהם, עוד בבוקר, כמו שכתוב, ערכו לשון רבים, זה שניים. דוחה את זה הגמרא ואומרת, אם זה היה לימוד, אם כן נמכרה, אם כן, שיאמר הפסוק, הוא בער, הוא בער. לשון אחד, באר וערכו. למה היה צריך לכתוב בשניהם לשון אחד? היא כתב רחמנה, עונה הגמרא, אם הייתה כותבת התורה וביער, הבא מינה אחד אין, הייתי אומר, אחד, כהן אחד, כן, תראה אלא, אבל שני כהנים לא. חמש מעלן, זה בא להשמיע לנו, זה נעביד אחד ונעביד תראה. שיעשה כהן אחד ויעשה שניים. לכן התורה שינתה בלשון. נוכל את זה הגמרא ואומרת, אם כן, נמכרה, אם כן שיאמר הפסוק, הוא ביער וביערו. הנה מי, או גם, וערך וערכו. מה זה ששינה ואמר, הוא ביער וערכו, שמאמינה כדכה אמרינה, למדנו מכאן כמו שאמרנו. שמוסיפים העצים ועורכים את העצים בערב על ידי שניים. לשון ערכו ולשון רבים. ממשיכה הגמרא, תנה שנה רבי חייא, פייס, פעמים 13, פעמים 14, פעמים 15, פעמים 16. לפעמים 13 כהנים עסוקים בעבודת התמים, פעמים 14 בחג, שיש עוד כהן אחד שבידו צלוחית של מים, פעמים 15 כהנים כמו בשבת, ופעמים 16 אם זה היה שבת שבתוך החג. שואלת הגמרא והתניא והרי שנויה ברייתא, 17, שיש מקרה שצריכים 17 כהנים באותו פייס, עונה הגמרא היא אותה ברייתא כדלה כרבי אליעזר בן יעקב אלא כרבי יהודה. אותו התנא שיש לו עוד כהן אחד שמעלה את האיברים מן הכבש למזבח, הרי יש כאן 17, זה לא כמו רבי אליעזר בן יעקב אלא כרבי יהודה, שאמר לא היה פייס למחתה. משנה, איל, קורבן איל שמביאים לקורבן קרב ב-11, היו צריכים להקריב אותו 11 כהנים, הבשר בחמישה, הבשר כמו הכבש של התמיד, צריכים 5 כהנים להביא אותו, הקרביים והסולד והיין שניים שניים, הקרבי, אבל הקרביים של הקורבן והסולד שזה שני עשרונים, בשני כהנים מביאים אותו, וגם היין מביאים אותו שני כהנים. פר קרב ב-24, פר שקריבו אותו קורבן עולה, מביאים אותו 24 כהנים. באיזה אופן? הראש והרגל שמקריבים אותו אותם ראשונים באחד, אז הראש באחד והרגל בשניים, העוקץ והזנב בשניים והרגל בשניים, החזה והגירה, אז החזה באחד והגירה בשלושה, שתי ידיים בשניים, שני כהנים, ושתי דפנות בשניים, גם כן שני כהנים, הקרביים והסולת והיין בשלושה שלושה, יש שם מביאים הרבה סולת והרבה יין. במה הדברים אמורים? שצריכים כל אלה הכהנים לכל בהמה וצריכים לעשות פייס בקורבנו ציבור, אבל בקורבן יחיד, אם רצה להקריב מקריב, אם רצה להקריב כהן יחיד את הכל בלי פייס הוא יכול להקריב, הפשטן וניתוחן של קורבן ציבור ושל יחיד שווין להיות קשרים בזר, של אלו ואלו שווין, בין של הציבור בין של היחיד הם שווין. עד כאן המשנה. גמרא, תנה שנה חכם, הפשטן וניתוחן שווין בזר, שגם זר יכול לעשות אותם ולאו דווקא כהן. אמר חזקיה, מנהי להפשט וניתוח ששווה בזר, שמותר לזר להפשיט ולנתח את הקורבן, שנאמר שכתוב בפסוק, וויקרא א' פסוק ו', ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וכתוב שם, והפשיט את העולה, וניתח אותה לנתחיה, ולאחר מכן, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. נתינת אש, בעיה כהונה. לתת אש, צריך דווקא שכהן יתן את האש. אבל הפשט וניתוח, להפשיט את הקורבן ונתח אותו לבעיה כהונה. זה אנחנו לא צריכים שיהיה דווקא כהן, אלא אפילו אדם זר שהוא לא כהן, גם כן מותר לו להפשיט ולנתח את הקורבן. עד כאן הגמרא דווקא וב, הלכה למעשה, באמת ככה נפסק ההלכה של להפשיט ולנתח את הקורבן, גם אדם זר יכול לעשות, לאו דווקא כהן. פר שמביאים על קורבן עולה ציבור, צריכים להקריב אותו 24 כהנים. מי שמנסך את המים היו אומרים לו אגבה על ידיך. כן, כמו שהגמרא מספרת על הצדוקי, שלא האמין בניסוך המים, לכן צריכים לראות שהוא באמת שופף את המים כמו שצריך. לא היו עושים פייס בתמיד של בן הארבעים, אלא אותו כהן שעשה את קורבן התמיד של השחר, עושה אותה גם בן הארבעים. עד כאן הדף, שלום וכל טוב.